שעה היסטורית. הצעקה וטוף הפח. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על הסופר זוכה פרס הנובל גינטר גראס.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
על מה נדבר היום או על מי נדבר
על
היום?
על צעקות.
על צעקות?
כן. כי זה למעשה הנושא עיקרי. זה למעשה סיפורה של גרמניה שלא יכולה להשלים עם עברה. ועל כן הגיבורים אינם מבוגרים, אלא זה אדם שבגיל 3.5 החליט לא לגדול יותר, ויש לו נשק אחד גדול. זעקתו היא כל כך עצומה, שהיא מנפסת סוחיות.
רגע, אנחנו מדברים עכשיו על דמות ספרותית, אני מתארת לעצמי.
כן, אלא מה? הוא הופך להיות ראש של שודדים, שפשוט נכנסים לבית מסוים, אז המנורות מתרוצצות בגלל הצעקה שלו.
יש לו, אני מבינה, קול חזק, במיוחד.
קצת חזק. זה לא רגיל. וזה הכל, הסיפור הזה הופך למשהו פנטזמגורי. משהו לא בני היסטוריה, משהו שמיוחד במינו.
פנטזמגורי קראת לזה?
כן, פנטזמגוריה זה נקרא תופעה פנטסטית של חצי חלום וחצי סיוט, לא מן החיים היומיומיים. אבל מה האמת? האמת היא שבתוך גרמניה הופיעו חברות מסחריות, התגנבו לאט לאט, כאשר מצאו גרמניה, החלוט הגרמנית המפוארת, הקיסרית, מוטלת ארצה.
אנחנו מדברים על התקופה שאחרי מלחמת העולם השנייה.
כן, בפת.
התבוסה הגדולה של גרמניה.
כן.
והניסיון שלה להשתקם.
אבל כאן הסיפור הוא לא ריאליסטי בכלל. כי הסיפור הזה שעם הצעקה הגדולה, שהיא מקפיאה את הדם והיא שוברת סוחית, עד כדי כך הוא מסוגל לצעוק.
וגם סיפור על ילד בן 3.5 שמסרב לגדול ולהתבגר, גם הוא כמובן סיפור...
כן, והוא בז לכולם שכן מתרוצים להזדקן. הוא הסיפור דמיוני.
אבל מה האלגוריה כאן? מה הנמשל?
שהגרמניה יצאה מן הכלל ההיסטוריה, והיא חייבת לחזור בצורה נורמלית.
כלומר, גרמניה משולה לאותו ילד בן 3.5, שמסרב להתבגר מכיוון שהוא לא מסוגל להתבגר אחרי מה שהוא עבר, והצעקה שלו כל כך חזקה שהיא מובילה להרס.
לגמרי.
אבל אם כך, אולי הוא צריך ללמוד להתגבר על הצעקה שלו.
לא, הוא מאושר מאוד עם כבר. ברגע שהוא נכנס לשוד והחברים הולכים איתו, הוא צועק, הכל מתנפץ, החשמל מפסיק לפעול, הוא שודד את השודד שלו. זה גנגסטרים, הגרמנים הפכו גנגסטרים, על ידי אמצעים על-טבעיים.
אתה אומר, הוא הילד חבר ההנזה, אולי תסביר מה זאת ההנזה.
אני רוצה להגיד עכשיו בסינות, שהחנזה הגרמנית, המילה חנזה זה נקרא חברה,
כן.
הייתה מפעל עצום. למעשה לא הייתה עיר במרכז אירופה, ולא היה עיר על שפת הים, שלא היה שם מחסן, ולא היה שם מרכז של החנזה הגרמנית. אבל בדרך כלל הם השתדלו לא לגרום לסכסוכים ביניהם. האנזיאטים היו בעלי ברית. אבל אני רוצה להגיד לך שהם הכניסו באירופה הרבה הרבה רוגע ושקט. כלומר, אירופה, במקום להיות היסטרית של מסע צלב ושל התאבדויות המוניות, היא הפכה חברה מסחרית. וחברות המסחריות הן דומות בכלל לאורך כל הים הבלטי.
כן.
מופיע תמיד בניין גדול, בניין החנזה, ששם קוטים את הביתות, שם יש הנציגות הדיפלומטית. הם נוסרים, עצמת הדיבור היא גרמנית של ימי הביניים, והם משתדים בדרך כלל לא לנהל מלחמות. כלומר, אפשר להגיד שגרמניה בימי הביניים הצליחה להנקי באירופה משטר אנושי.
בניגוד מוחלט למה שהיא תעשה במאה ה-20. אבל איך זה קשור לסיפורו של הילד בין השלוש וחצי?
הסיפור הזה הוא הסמלי. הוא מכניס אלמנט הלא נורמלי. קודם כל, ילד כזה ששורק בצורה כזאת שהיו בין הפה זכוכית,
כן.
זה לא קיים. זה לא רומן, זה עניין מאוד, זה מאוד מעשי. למשל, אני רוצה להגיד לך, כשאני ביקרתי באיי המנש, על האוקיינוס האטלנטי, בכל בית מזח יש מלאך זקן, שאם אתה מזמין אותו לבירה, אז הוא יספר לך על מה שקרה כן.
מקור היסטורי מהימן, על כוס בירה.
בשבילו זה במקור, כן, מפני שהוא מקבל סטאבק, מקבל שנפס.
כן.
מקבל, וזה מכה, אין בית מזריח, ששם בחמש אחרי הצהריים אתה פוגש גברים בני 75, יושבים בפיתה.
ורק צריך לדבר איתם ולשאוב מהם את ההיסטוריה.
הם באו לשם זה.
כן.
הם באו לקבל כוס בירה, כדי לספר את היסטוריה דמיונית של איזה כל קשר. וזה למעשה סימן של ההתרחקות של הגרמנית מן המציאות.
למה?
מפני שהסיפורים האלה לא היו. המלאכים הללו שנלחמו במפלצות, זה לא קרה. זה הדמיון שלהם.
אבל אני רוצה רגע לחזור לסיפור שסיפרת על הילד בין השלוש וחצי.
כן.
מאיפה הסיפור הזה?
הסיפור הזה זה בא כזה להסביר את המעשה הנאצי. כלומר, היה משהו לא נורמלי, משהו שידי. מישהו שהיה בצעקותיו היה לשבור את הזכוכית. ועל כן, כדי לא לשמוע אותו זועק, אנשים נכנעו לו. ונתנו לו איפוי כוח מלא לסדר את החברה כפי שהיא רוצה.
אז אני מבינה עכשיו את הסיפור קצת אחרת. עכשיו אולי אפשר להתייחס לילד הזה בין השלוש וחצי כסימן לשלטון הנאצי. שלמעשה זורע הרס וחורבן כשהוא גונב ושודד באמצעות הצעקות שלו, באמצעות הכוח שלו, ולא רוצה להתבגר. כן. הוא עדיין מונע מדחפים ילדיים, ילדותיים.
כן.
וגרמניה משתפת איתו פעולה.
הסיפור הזה של גינטר גראס הוא אליגוריה על הגורל הגרמני שלא יכול להתפתח בצורה נורמלית, לא יכול היה להתפתח בצורה נורמלית, רק על ידי היסטריה, על ידי זעקות מחרישות אוזניים, על ידי מעשים שאדם נורמלי לא עושה אותם. על כן הגרמנים הם עם מיוחד במינו.
Thank you.
אז בעצם אנחנו עוסקים היום בגינטר גראס.
כן, וילי גראס כתב טרילוגיה דנציגית. זאת אומרת, שלושה כרכים של סיפור אחד.
כן.
ומתחש בדנציג. ועכשיו יש להגיד משהו על דנציג. אל תשכחי שדנציג זה המקום ששם פרצה מלחמת העולם השנייה. זאת הייתה עיר גדולה מאוד, מסחרית, אבל בשל המיקומה היא הייתה חונקת את פולין.
מה זאת אומרת חונקת?
זאת אומרת, היא הייתה שולטת על הוויסטולה, על הנחל הגדול, שהשפך הפולנים לים, מסחר, והחיים הכלכליים, כל יהיה פעל בתוך דנציג. דנציג הייתה לפי התחוקה שלה עיר מדינה דמוקרטית.
מה זה אומר עיר מדינה?
עיר מדינה זה מושג היסטוריאתי.
מה, מהפוליס היוונית אנחנו?
כן, 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 פוליס היווני, כן.
כלומר, עיר אוטונומית
לגמרי, כן.
שמושלת בענייניה.
היא גם הוציאה בולים ומטבעות. מה שאני מאוד גאה, כי אני אספתי אותם. כן. פריי שטאט דנציג. אבל כן, היא הייתה בעיה ללא פתרון. מפני שהגרמנים שנו את הפולנים, והפולנים שנו את הגרמנים, ואף אחד חשב שעיר זאת לא יכולה להימשך, היא תתפוצץ. או שגרמניה תנסה לסבך אותה, מה שעשתה ברגע שגרמניה נתקעה את היחסים שלה עם חוזה ורסאי, והתחילה לחמש, היא לא אכפת לה ימי דנציג. היא התחילה לחימוש של גרמניה. וזה בין הימנון לכוח ההתנגדות של העיר דנציג. שלבות העובדה שניסו כאן למנוע את אופי הגרמני, היא הגזיקה מעמד וגרמה למלחמת העולם השנייה.
באיזה מובן היא גרמה למלחמת העולם השנייה?
מלחמת העולם השנייה פרצה בשביל דנציג. מפני שזה היה איבה בעלי הברית המערבים בגרמניה. היטלר טען, אני לא מוכן לוותר על הגרמניות של דנציג, וכן, אני מוכן לפוצץ את העולם כולו.
זו בעצם הייתה העילה לפלישה הגרמנית לפולין.
כן.
ב-39.
ב-1 בספטמבר. אבל בדנציג, וזה מאוד מעניין, אחרי מלחמת העולם השנייה, כאשר ראשי העיר מחליטים שיהיה אמנם מנהל גרמני, אבל יהיה גם דור פולני. והגיבור, גינטר גראס, כלומר, מי שכאילו לוקח את מקומו, אינו בטוח אם אבא שלו זה בעל אשתו, או הוא המאהב של אשתו הפולני. האבסורד הוא שהרומן הזה, יש פה תמון כבר הריב הבא.
אחרי מלחמת העולם השנייה.
כן, כן.
כי הגיבור מצוי בעצם במשבר זהות, בין הזהות הגרמנית לבין זו הפולנית.
הוא יותר גרמני מפולני, מפני שהוא מדבר גרמנית, אבל הוא יודע שיתכן מאוד שאבא שלו אמיתי, הוא אותו פקיד פולני בדואר. כי הגרמני אפשר לפולנים לעבוד בדואר.
אוקיי. Thank you. והגיבור שלנו בעצם הוא אותו ילד שעליו סיפרת קודם, בין השלוש וחצי. בפרקים הראשונים הוא מסרב להתבגר, אבל עכשיו אנחנו מגיעים לשלב שבו הוא כן בעצם מצטרף לעולם מבוגרים, נכון? אבל גרמניה בסיפור מצליחה להשתחרר מעולו של הילד הזה, כפי שגרמניה האמיתית השתחררה, לא בעצמה צריך לומר, אלא דרך ההתערבות של המעצמות האחרות.
לא, מפני שאחרי זה הגיל הזה מסבר ברצח, והמשך הרומן זה בבית סוהר גרמני, ששם הם מקיימים את הילד הזה, מפני שהם לא יודעים מה לעשות איתו. מחוץ לכל שיקול רציונלי.
אבל אתה יודע, אני מרגישה שלפחות כפי שאתה מספר את הדברים, יש כאן אולי איזו הנחה מסוימת למשטר הנאצי. להגיד שהוא מעבר לכל היגיון, שהוא מעבר לכל רצח, שהוא לא נורמלי, הרי ברור שהמעשים הם מעשים זוועתיים, שאי אפשר בכלל להכיל אותם במחשבה.
כן.
מצד שני, להגיד שזה לא נורמלי, שזו סטייה נפשית, זה אולי קצת לפתור אותה מאחריות. אתה מבין מה אני מנסה לומר?
יש גם אלמנט כזה, כן? אבל אל תשכחי שהספר הזה הייתה לו הצלחה עצומה, והוא לא מסתיר שום דבר על מה שלא מדבר על הגטו, על העובדה
אז ש... אם אני מבינה אותך נכון, החיבור בין אותה חברה גרמנית מסחרית, ההנזה, שאתה מדבר עליה, לבין גינטר גראס, הולך פחות או יותר ככה. אותה חברה גרמנית מסחרית של ימי הביניים, הייתה אחת הסיבות שבגללה העם הגרמני ראה את עצמו כעם עליון או נבחר. היא השתלטה מבחינה מסחרית על כל הארצות שסובבות את הים הבלטי, ויצרה תחושה שבאמת גרמניה מביאה כאן איזושהי בשורה חדשה לעולם.
דרך אגב, המשרד שלה הגדול היה גם בלונדון.
כלומר, היא ממש הגיעה לכל כן. מוקדי השליטה.
ואלה היו הערים ההנזיאתיות. תמיד באותו סגנון, אותה עירייה, אותו שוק, ולמעשה זה נוהלה בשלווה.
והתחושה הייתה שבאמת העם הגרמני ניצב בפני איזושהי גאולה או פריצת דרך שתשנה את גורלו.
שהוכיח שהוא מסוגל לפתור את כל הבעיות שלו, ואין צורך לעזרה מחוץ.
כן, ואת המוטיבים האלה, המוטיבים שמדברים על עם עליון, עם נבחר, ינצלו בעתיד אנשי המשטר הנאצי, גם בתעמולה שלהם, גם בסרטים שלהם, בין השאר הם למשל, הוא דוגמה טובה לסרט כזה,
כן, כן.
שבו מחזירים את המוטיבים של ימי הביניים, של גרמניה הגדולה, האימפריה שתשנה את העולם, כאילו נאצים הם שליחיהם של אותם אבות קדמונים גרמנים.
בדיוק.
וצריך לזכור שזה מגיע בעצם אחרי חוזה ורסאי שהזכרת, המפלה הגדולה של גרמניה, התבוסה הגדולה שלה, ההשפלה שלה בידי צרפת וגם אנגליה כמובן.
כן.
והצורך שלה לקום ולשקם מחדש את ההריסות.
ובעצם... לא על ידי אלימות, על ידי דרכים הכלכלות. קופה השמנה, הם ישלטו אל אירופה. בשנה כלכלית.
כן, והיטלר מבטיח בעצם להחזיר בהקשר הזה עטרה ליושנה, ומה שאומר לנו גינטר גראס, תראו מה יצא בסופו של דבר מההבטחות האלה, הנאציות. ילד בן 3.5, שלא מסוגל להתגבר, ורק הורס כל דבר שהוא נתקל בו.
אבל יש כאן אלמנט נוסף מאוד מעניין, אלמנט הכלבים. גרמנים אוהבים כלבים.
אוקיי.
להיטלר היה כלב בלונדי, שהוא מאוד אהב. עכשיו מופיע, הכלב הזה מופיע ברומן, שמישהו מהתורמים למפלגה הנאצית מביא את הכלב להיטלר, והיטלר מאוד מתלהב ממנו, והכלב כבר לא עוזב אותו. והכלב הזה משמש למעשה כמצפונו הרע של היטלר.
כלומר, אין לו מרפא. גינטר גראס בהקשר הזה לא מותיר מקום לספקות או הרהורים לגבי מי הוא מדבר.
לא, הוא אנטינס, ברור.
ובמקביל לכל הקו העלילתי הזה של אותו ילד בן 3.5, הוא גם מתאר את הגטו כשהוא מכוון לגטו הגרמני.
והרומן חולק גם החלקים. בלך טרומל, זה טוב הבא, שהוא מצליח להוציא מזה מנגינות יוצאות מן הכלל. ושמשגע את האנשים, הם מהופנטים על ידי האקורדים שהם עושים מפה, הכלי העלוב הזה, שזה למעשה צוצוע ילדים.
כן.
הוא קיבל את זה כשהיה לו בן 3. אבל הוא מייסטר כזה בתוך הפח, שהוא ממציא הרמוניות שלא היו בעבר. הוא מנגן את זה כמו מייסטרו גדול, סימפוני, וכולם מוקסמים על איתו. כלי ילדים, עלוב, טוב הפף, הופך תחת השפעתו של המקור הנאצי למשהו שמשגע את האנשים, מלמד אותם מכתבים חדשים, ועושה את הפופולריות של הבחור הזה, בן 3.5, שמסרב להתגבר.
אבל שוב אני שואלת, האם העם הגרמני מקבל כאן איזושהי הנחה, כאילו הלכו כעברים שלא מצליחים לשבור את הקסם הנאצי, את אותה מוזיקה מעברת עיניים ומסמת את כושר השיפוט, או שהם גם אצל גינטר גראס אשמים במה שקרה?
הם אשמים, הם אשמים. הספר הזה הוא מחולק למעשה בטרילוגיה.
נכון, התחלת להגיד, אחד זה תוף הפח, איזה עוד חלקים יש?
יש הזה שכנופיית הילד עם הטיפוף הטוף המיוחד, האלמנט עם המקצבים החדשים, כל זה הגרמנים משתכרים מהם. אבל זה, וכאן הרמז הוא ברור. המוזיקה החדשה של היטלר משגעת את הגרמנים. אם כי זה למעשה מוזיקה מנוגנת על ידי בן 3.5.
כן. הספר הזה שמתפרסם אחרי מלחמת העולם השנייה מותח בעצם ביקורת חריפה גם על העם הגרמני, גם על המשטר הנאצי כמובן. איך הגרמנים מקבלים את הספר?
הספר הצליח מאוד, אבל כשהוא רצה להמשיך עם החלק השלישי, זה טריאולוגיה,
כן.
לא היו קונים של החלק השלישי. הם היו כבר עייפים מזה, זה נמאס להם. אנחנו אשמים, אנחנו ילדים, אנחנו היינו פראים. השירים שלנו היו מחרישות אוזניים, אנחנו יודעים את זאת.
כלומר, הם לא יכלו לעמוד יותר מול הטפות המוסר האלה.
לא,
של
לא.
גינטר גראס.
אחרי שהוא קיבל פרס נובל והפך גיבור לאומי ספרותי של גרמניה, פתאום הוא הופיע תוספת ביוגרפית, שאני הייתי בעצמי בתוך הצבא הנאצי.
הוא מספר את זה על עצמו?
כן, כשהייתי בן 17.
ואתה אומר בצבא הנאצי, אבל לא סתם בצבא הנאצי, הוא היה חבר ביחידות האיומות ביותר.
ואפן אס אס, כן.
מהן היחידות האלה? ספר לנו עליהן.
אלה היו יחידות של אלימות, ושל הרס ושל הרג ושל רצח. עכשיו, טוען שהייתי צעיר, לא היה זמן. דרך אגב, הוא טוען שגם האפיפיור היה שם.
אבל צריך לומר שזה גם בביקור האחרון בארץ ראינו את זה, של האשמות שמוכחשות לחלוטין על ידי הוותיקן.
אבל זה ספר כבד, זה קשה מאוד. הספר של גינטר גראס, מפני שאתה כל פעם מופתע שבאיזה תהומות אתה חייב להתגלגל. כלומר, אשמתו של העם הגרמני היא מוחלטת, שום סלחנות, שום פתרון.
טוב, זה כמובן מקבל קונטקסט אחר לגמרי, כשאתה מבין שהאדם עצמו היה מעורב במעשה הזוועה, ואז זה לא רק את העם הגרמני שהוא דן לאשמה, אלא גם אותו עצמו, את המעורבות שלו.
בן 17.
בסדר, בן 17, אנחנו, אתה יודע, גיל 17-18 זה כבר הגיל שבו אנחנו מחשיבים את ילדינו רשאים ללכת לצבא ולקבל החלטות כבדות משקל.
זה נכון.
וזה מה שהוא עשה. Is it that civilized humanity can make the world so wrong? In this hurly-burly of insanity, our dreams cannot last long.
We've reached a deadline, a press headline. Every sorrow, blues value is news value tomorrow. Blues, 20th century blues, are getting me down. Who's escaped those weary 20th century blues? Why, if there's a God in the sky, why shouldn't he grin high above this dreary 20th century din?
אז בואו באמת נדבר, ההיסטוריה האישית של האיש הופכת פתאום למאוד רלוונטית. בואו נדבר עליו עצמו, מי הוא היה?
הוא גם אומן, קרמיקה, והוא מוצא מדי פעם אלבומים אומנותיים, מי שלא ויתר על האלמנט האומנותי הזה.
כן, הפלסטי.
הפלסטי. הוא למשל משאיר בספר הזה סימן שאלה מרחף על העובדה אם הוא היה בן של אביו ובן המאהב הפולני של אמו.
ובזה הוא מתייחס לאותו ילד בן 3.5, שזה מעניין, כי הרי היטלר עצמו, אנחנו יודעים שהוא לא גרמני טהור כפי שהיה רוצה להציג את עצמו, הוא בכלל מאוסטריה, והיו גם שמועות לגבי מוצאה יהודי של סבתו.
כן.
אז גם
הדמות... זה אנחנו חייבים.
לא, בסדר.
נכנס לזה, כן, כן.
אז זה מעניין שגם הדמות שמייצגת בספר את המשטר הנאצי, היא דמות שיש ספקות מסוים, כן. לגבי הגרמניות שלה.
ואני רוצה להוסיף משהו בקשר לכלבים. היטלר, כדי לעשות את המתנת, נתן לו כלבים. והיו לו סדרה של כלבים, והכלב הראשי שלו היה פרינץ. פרינץ פרש הנסיך.
בוודאי.
והוא היה הכלב האהוב ביותר שלו, והוא היה שולט על הכלבים האחרים בעריצות גדולה מאוד.
כאדונו.
כן, ואחרי זה היה חייב להרוג את הכלב, כדי שיוכלו לגמור את היטלר ללא הפרעות.
בוא נדבר רגע על מצבה של גרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה, כי הרי לא סתם אנחנו עוסקים בספרות הגרמנית בתקופה הזו. גרמניה אחרי המלחמה שבורה. היא שבורה קודם כל פיזית, מכיוון שהיא מחולקת, בין המזרח לבין המערב, אבל היא שבורה גם רוחנית, מכיוון שכל התפיסות שלה לגבי עצמה התנפצו באחת.
כן.
אז איך מתקיימים ניסיונות השיקום של גרמניה בתקופה הזו? כי אנחנו ראינו את הניסיון הספרותי אצל גראס.
בעזרת האמריקאים. הממשלה, הבון, הייתה מעודדת על ידי האמריקאים. שהם רצו להוכיח שיש גרמניה אחרת. כך שזה לא כל כך הצליח, אבל נניח. אל תשכחי שגרמניה הייתה מוכרת לשניים. הייתה עדיין מזרח גרמניה ומערב גרמניה.
מזרח גרמניה בידי ברית המועצות.
כן, כן.
ומערב גרמניה נשלטת, נתמכת על ידי האמריקאים.
אל תשכחי שברטולד ברכט, המחזה הגדול, היה בחלק המזרחי של גרמניה.
ובעצם ככל שעברות השנים, נוצר פער גדול בין גרמניה המזרחית לבין גרמניה המערבית.
אני רוצה להגיד לך, הייתי בגרמניה, בגרמניה המערבית, והרכבת עברה ליד הגבול של גרמניה המזרחית, והייתה התרגשות כזאת בקרון, אין לך מושג, כולם רצו לחלונות, תסתכלו, זה שם, שם.
כי צריך לזכור שבאמת מדובר באומה אחת שחולקה לחצי.
כן.
וכמובן היו גם הרבה ניסיונות למעברים בין הצדדים, בעיקר בין הצד המזרחי לבין הצד המערבי.
למעשה זה היה נגמר עם המפלה של המזרח.
וזה נפילת חומת ברלין. עכשיו כן. אנחנו כבר בסוף שנות ה-80.
כן. ההיסטוריה הגרמנית החדישה היא טרגית מאוד.
אבל אתה יודע, כמו כל הגיבורים הטרגיים, גרמניה מביאה את הטרגדיה שלה על עצמה.
תראה, הסיפור של העם היהודי הוא טרגי מאוד, אבל לא באשמתו.
כן.
אבל כאן יש האחריות הגדולה שלהם.
וזו באמת השאלה, איך הם מתמודדים עם זה. אתה יודע, אני לא ניכנס למה שקורה היום, אבל באותה תקופה של אחרי מלחמת העולם השנייה, אלו באמת פעולות מבוצעות בגרמניה כדי לאפשר לאזרחים, לתושבים, להתמודד עם הסיטואציה.
אני קיבלתי בורסה של אוניברסיטה גרמנית בקיל.
כן.
והם העניקו לי גם אסיסטנט, שהבחור מאוד מתקדם. חשבתי, הוא מעמיד פני מתקדם, מה בליבו. ונולדה לו בת. והייתה מסיבה. ושאלתי אותו, מה שם הבת? שם לה שרה. אז אני נתאמתי. אז הוא אמר לי, כן, למה לא? אחרי מה שעשינו, למה שבלתי לא תהיה שרה?
כלומר, ראית במו עיניך ניסיונות התמודדות אישיים של גרמנים אחרי המלחמה.
כן, אדם מאוד מתקדם.
Time will come for Robo, time for us to part. Darling, I'd caress you and press you to my heart. And there, deep, that far off lantern lies, I'd hold you tight, we'd kiss goodnight, my lily of the lamplight, my own lily, Marlene. Orders came for sailing, somewhere over there, all confined to barracks was more than I could bear. I knew you were waiting in the street, I heard your feet, but could not meet, my lily of the lamplight, my only Marlene. Resting in a village just behind the line, even though we're parted, your lips are close to mine. You wait where the lantern softly gleams, your sweet face seems to haunt my dreams, my lily of the lamplight.
אנחנו יודעים שלפחות אם בוחנים את הקולנוע הגרמני של אותה תקופה, אז לפחות בשלב הראשון הגרמנים, אגב, כמו באיטליה, מוצגים כקורבנות של המשטר.
כן.
כמו שהאיטלקים מוצגים כקורבנות של הפשיסטים. כאילו העם האיטלקי והעם הגרמני נלקחו שבויים על ידי השליטים שלהם.
בדיוק, זה רעיון חשוב.
אבל רק בשלב מאוחר יותר, האצבע המאשימה מופנית כלפי העם עצמו. שגם הוא נטל חלק במעשה. ואתה אומר, גינטר גראס בספרים שלו, כבר בשלב הראשון מפנה את האצבע כלפי העם.
אני רוצה להגיד לך, אני שוחחתי הרבה עם מלך איטליה, אומברטו השני, שאמר לי שאין מה לסלוח לעם האיטלקי. יכול היה ללכת, הוא אומר לי, אבי, ויטור אמנואלה השלישי, חשב שלדוצ'ה יש ראש כזה, אבל מי שמסתכל על הדוצ'ה יכול היה לשכנע שאין לו ראש כזה, ראש כזה. אחרי זה הכניס אותנו בהרפתקאות במלחמת חבש, וסוף סוף אל תשכחי שהצבא האיטלקי נכנע באפריקה.
כן.
לאנגלים.
אבל אם אני חוזרת לגרמניה ולגינטר גראס, הוא כבר בספרים שלו, הוא כבר מתקדם יותר בעצם, הוא כבר כן. מדבר על העם הגרמני.
הוא אפילו הסתכן כאשר הוא נצא להעמיק את חקר בצורה יותר מדויקת. הציבור לא אהב את זה, ועל כן החלק השלישי של הטרילוגיה
כן.
לא הצליח ממנה כספית. הוא היה בדנצינג, כלומר הוא היה במוקד הטרגדיה, אבל הוא יכול לשפוט בצורה צלולה. והייתה השוואה של גרמניה.
אבל כמה הוא השפיע על סופרים אחרים בתקופתו? הלכו אחריו או שהוא היה יחיד?
הוא ראש לוחם, הוא חלוץ. כוסים אחרים מעריצים אותו כמובן. הוא הביא לה באמת הכבוד, האבוד של גרמניה. הציבור הגרמני התנפל על גינטר גראס כמו סופר גואל ומשחרר. הוא הכניס אותם בשלום עם ההיסטוריה.
כלומר, הוא אפשר להם להתמודד עם העבר שלהם בדרך מסוימת שהיא לא קלה ולא עושה הנחות.
בדיוק.
אבל כן מצביעה בכל איזשהו פתח לעתיד מתוך חשבון הנפש.
ויש להוסיף, האומץ שלו, שאחרי שכל הסערה עברה, הוא אמר, ביותי בן 17, אני כן הייתי בוואפן אס אס.
גם לעצמו הוא לא עשה הנחות.
כן.
אם היית מנסה לשים את האצבע על הגדולה שלו,
קודם כל, הוא מתאר את העם הדנציגי בחביבות וברחמים מסוימים.
כן.
שעם שפתאום נכנס להיסטוריה מבלי לרצות את זה, ולא היה עליו לפתור בעיה של העם הגרמני כולו, שהיה מעבר ומעל לתושבי דנציג.
כן.
הוא זכר כי זה היה הראשון. שהעיר את הנאציזם בפנים, לא מבחוץ. סוף סוף זה אדם שהיה בוואפן אס אס, וכותב על זה, על האווירה הזאת, ויושר בכנות. ההמנון הגרמני שונה. דויטשלנד, דויטשלנד, ואלס, ואלס דוולט. ההמנון היה אומר גרמניה, גרמניה, מעל לכל בעולם. אם כי הם טענו, לא התכוונו לכבוש את העולם, אלא המחשבה על אחדות גרמניה חייבת להיות יותר חשובה מכל מחשבה אחרת.
כן.
אבל כל הבתים הללו של ההמנון הלאומי בוטלו.
בעקבות מלחמת העולם השנייה.
עכשיו, הממשלה הנוכחית ביטלה את זה. והשיר ששם, Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Einigkeit, Erdut und Recht, Bezedek und Freiheit. Und Hoffisch für das deutsche Vaterland. כלומר, הם שינו לגמרי את הסיסמאות.
במקום לדבר על העם הגרמני כנעלה יותר מכל עם אחר בעולם, הם כבר מדברים על ערכים אוניברסליים.
בדיוק.
כמו חופש ואחווה.
כן.
שעה היסטורית, הצעקה וטוף הפח. הפרופסור מיכאל הר סגור וליעד מודריק שוחחו על הסופר זוכה פרס הנובל גינטר גראס. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוזיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, דור עזריאל וולדימיר נאומקין. בתוכנית הושמעו קטעים מוזיקליים מתוך הסרטים רשימת שינדלר והפסנתרן, קטעים משיריה של מריאן פייטפול וקטעים פרייתי המלחינים ברמס, מלר, ליאונרד ברנשטיין ועדינסל.